האם יש קשר בין מצבה המדרדר של מערכת החינוך לבין ההודעה של שרת החינוך, הדוקטור יפעת שאשא ביטון, על הקצאת כמעט 2.5 מיליארד שקלים לדמי כיס של פעילות שוטפת למנהלים, שקיבלה כתוספת מהאוצר. מנהל תיכונת בתל אביב, רם כהן, מפריך את הכביכול הטבה במרכאות, ומסביר בפוסט מדויק מה קורה בבתי הספר ובמערכת החינוך בפועל. הנה קטע מדבריו. שרת החינוך לא השיגה מהאוצר 2.5 מיליארד, כותב כהן. מדובר בתוספת של 0.5 מיליארד בלבד, באיגום תוכניות קיימות של המשרד במיליארד וחצי, ובהשתתפות עצמית של הרשויות בהיקף של 400 מיליון שקלים. לא נעמיס עליכם יותר מדי פרטים ומספרים, אבל השורה התחתונה של דבריו היא שבסך הכל הרפורמה של השרה היא החלפת מבנה בירוקרטי אחד באחר, ואין בינה לבין פדגוגיה חדשנית ולא כלום. בלי קשר, תראו, או אולי אם אתם רוצים, מה קורה במערכת החינוך המקרטעת שלנו. עוד הרבה לפני כניסתה של יפעת שאשא ביטון למשרד החינוך, המחסור במורים מטורף. בבתי הספר היסודיים והתיכונים חסרים מאות רבות של מורים בכמעט בכל מקצוע. אנגלית, מתמטיקה, ספרות, גיאוגרפיה ולשון. יש מנהלים שמבטרים מראש על המקצועות האלה. כלומר, מקצועות חשובים נעלמים פתאום, לא נלמדים. בריחה המונית קוראים לזה. עוד סוגיה, מחסור במחנכים, שלא רוצים להתמודד מול הורים שמעדיפים לא לקחת אחריות, וכך גם הם מנהלים בריחה המונית. אז לפני הרפורמות, עם כל הכוונות הטובות ויש כאלה, צריך להתחיל בבסיס. כשהבסיס מעורער, שום רפורמה לא תעזור פה. בהצלחה לכל, לכל הצדדים. Here comes the money!
Here we go! עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת יעל איילון.
בעוד פחות משבועיים הבחירות להסתדרות, שני מתמודדים, היושב ראש המכהן ארנון בר דוד, שנדבר איתו עוד מעט, ואופר עיני, מתמודד חדש ישן, איתו נדבר בהמשך השבוע. עסקת חבילה, שכר מינימום וסוגיות נוספות, גם פוליטיות בהמשך. וגם פרופסור חגי לוין על הקשר האפשרי או לא, בין הזיהומים בסלמונלה במפעלי שטראוס ותנובה, למה זה קורה שוב, תוך פרק זמן קצר. ובמבצע ארצי של רשות המיסים, נחשפו חשבונות בנק לא מדווחים המוחזקים בחול, מה מותר ומה אסור, נבדוק. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו איציק אהרון. איפה הכסף? שידור חי גם בפייסבוק, גם בטוויטר, פותחים בכותרות. בחודש אפריל נרשמה ירידה של 28% בהיקף המשכנתאות שנטלו הלווים לעומת מרץ. מנתוני בנק ישראל עולה שהיקף המשכנתאות במרץ הסתכם ב10.48 מיליארד שקלים. חיים מסילתי, נשיא לשכת השמאים, אומר לאיפה הכסף שהבלימה בעסקאות זמנית.
הנתונים האלה בעצם אומרים שהשוק עושה איזשהו חישום מסלול מחדש, אבל חישום מסלול קצר. היו לנו את פסח והיו לנו אלו העלאות ריבית. אבל הנתונים האלה הם לא נתונים שמהם ניתן ללמוד על בלימת הביקוש. כל עוד לא יטופל ההיצע, הביקוש קיים. אנחנו נראה את השוק חוזר לאיתנו, והביקושים בו לדעתי ישובו לרמות שראינו במרץ ובחודשים שקדמו.
חברת הדירוג S&P אישרה בסוף השבוע את דירוג האשראי של ישראל ברמה של מינוס AA עם תחזית דירוג יציבה. רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של IBI, אומר שכלכלת ישראל במצב טוב.
אולם החשש מפני האטה עולמית, בפרט בסקטור הטכנולוגיה ואי הוודאות הפוליטית המקומית שמעלה מחדש את החשש מפני חזרה לשיתוק פוליטי, עלולים להעיב על התחזית של המשק בהמשך, אך בעת זו קשה להתעלם מהשיפור הניכר בתמונת המקרו המקומית, הכוללת חזרה למגמת הצמיחה של טרום משבר הקורונה, ירידה חדה באבטלה ואינפלציה שאומנם גבוהה מהיעד של בנק ישראל, אך עדיין מבין הנמוכות בעולם, כך שבשילוב עם ירידה ביחס החוב של ישראל ובהנחה שהממשלה לא תגלוש באופן חריג לכלכלת בחירות, מספקים למשק הישראלי מרווח ביטחון מסוים להתמודדות עם ההידרדרות המסתמנת בכלכלה העולמית.
ירידה בהיקפי השביתות במשק ב-2021, בשנה שעברה היו 24 שביתות, ירידה של 22% לעומת השנה שלפניה. מנתוני הממונה הראשית על יחסי עבודה עולה שעלות השביתות נעמדת ב-74 מיליון שקלים בשנה, ורובן כתוצאה מתביעות שכר. ובשנה שעברה נרשמה ירידה של 6% בכמות תיקי ההוצאה לפועל, על פי נתוני רשות האכיפה והגבייה מצויים כיום יותר מ2 מיליון תיקים פתוחים במערכת. עורך הדין אורי ולרשטיין, מנהל רשות האכיפה והגבייה, אומר לאיפה הכסף שבתקופת הקורונה ניתן סיוע רב לעסקים מצד הבנקים והמדינה.
משבר הקורונה לא ניכר בנתוני הרשות לשנת 2021, ואין תנודות משמעותיות בשלו בהיקפי החובות. הדבר נובע בין היתר בשל מענקים רבים שהעמידה הממשלה ושאפשרו קיום של משקי בית ועסקים. יש לזכור כי פתיחת הליכי גבייה משפטיים או הליכי חדלות פירעון אינה נעשית מיידית עם היווצרות החובות, כך שייתכן ונראה נתונים אחרים בסיכומה של שנת 2022 זו.
הסתדרות המורים הכריזה היום על סכסוך עבודה במערכת החינוך. בהסתדרות אומרים שהאוצר נוקט סחבת על גיבוש הסכם השכר שימנע את העזיבה המסיבית של עובדי ההוראה. עד כאן הכותרות שלנו. מיד אחרי פרסומת אחת בלבד, יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד איתנו. הבחירות להסתדרות, אם לא שמעתם, בעוד פחות משבועיים, ב-24 במאי, התקיימו הבחירות למוסדות הנבחרים של ההסתדרות ושל נעמת. כנראה שלא שמעתם, כי אף אחד לא מדבר על זה. בואו נעשה לכם סדר. מיד נדבר כאן עם יושב ראש ארנון בר דוד שמתמודד שוב. יעל אילון, עורכת איפה הכסף. שלום יעל.
שלום ענת.
את צודקת?
את בהחלט צודקת. בעוד פחות משבועיים, ב-24 לחודש, ילכו 600,000 העובדים והגמלאים, אנשי ההסתדרות, לקלפיות שפרוסות ברחבי הארץ, ויצביעו הפעם באופן דיגיטלי, אבל חשאי, למרוץ אולי אחד המעניינים שהיו הפעם בין ארנון בר דוד לאופר עיני. בסך הכל הבחירות האלה מבחינה נאמר ציבורית או תקשורתית הם ממש נעלם, הם לא כמעט ולא מסוכרות, אלא בידיעות קצרות בעיתונות. פעם זאת הייתה מערכת הבחירות אחת הכי גדולות בארץ. את זוכרת, ענת, היינו מסקרות אותה באופן פעיל, היינו יושבות במטה ההסתדרות ויושבות מדווחות למאזינים.
לפי דעתי זה היה הרבה לפני ארנון בר דוד. זה היה אופיר עיני וזה היה אמיר פרץ.
חיים רמון, שכבש את ההסתדרות, אבל זאת באמת היסטוריה. היום הבחירות האלה זוכות לדעתי להד תקשורתי מועט מדי מפאת החשיבות שלהם, כי יש להם משמעות. ההסתדרות הכללית היא הארגון היציג הכי גדול בארץ, מייצגת את מרבית העובדים, בטח המאורגנים במשק, שחקן מרכזי בתחום יחסי העבודה במשק, וראוי שתינתן להם הרבה יותר תשומת לב.
שלום ארנון בר דוד, יושב ראש ההסתדרות, מי שמתמודד שוב על קדנציה נוספת, מה שלומך?
מצוין, שלום, ערב טוב.
למה השקט הרועם הזה? כי אתה לא מודאג, או כי זה לא מעניין את אף אחד?
לא, אין שקט. אני שקט אולי בתקשורת, התקשורת עסוקה במלחמות, ובמהומות, ובפיגועים, אבל מתחת לפני השטח, יש מערכת בחירות יצרית, השטח גועש, מחכים לבחירות, זה לא כל כך לא מעניין, כמו שזה מצטייר בדיווח שלכם.
אולי, אתה יודע מה? אולי, כי מתפרסם סקר בוואלה של דיירקט פול, שהוא מטעמכם, שאומר בעצם שהניצחון שלך מובטח. אז למה לך להתאמץ בכלל?
תשמעי, זה לא בדיוק ככה, זה סקר, וקשה לדגום בחירות להסתדרות בסקר. אני מאוד מודד מהתוצאות של הסקר הזה, זה סקר עם התוצאות מצוינות, אבל אנחנו, אתה יודעת, נמצאים במערכת בחירות. כולנו רוצים להצליח, העובדים שלי וראשי הוועדים וראשי האיגודים וכולנו נמצאים בתוך המערכה הזאת, ואני חושב שההסתדרות נמצאת היום בשיא כוחה. אנחנו רואים גם את העוצמה של התמיכה. אני לא, מה שאני מודאג או לא מודאג, אבל אנחנו כרגע בישורת האחרונה של הבחירות, וכולנו עושים את המאמצים כדי להביא את התוצאה הטובה ביותר ולחזק את כוחה של ההסתדרות ואת כוחם של העובדים.
זאת לא מערכה קלה מול אופר עיני, אתה מעריך שתנצח?
בהחלט, זה לא מערכה קלה, יום הסתדרות לשעבר, אמרתי בתחילת הדרך שהוא לדעת המועמדות שלו, שאני מנצח אותו, ואנחנו עודים לנצח אותו.
תגיד, ארנון בר דוד, יכול להיות שבגלל שסגרתם עסקת חבילה, וגם שמענו מאופר עיני, אתה יודע, גם ביקורת, יש לו ביקורת גדולה על עסקת החבילה הזאת, שבעצם זה לא מצ'פר את העובדים, אלא ממש בפרוטות, וגם, אתה יודע, שבעצם אתה בן אדם של אביגדור ליברמן, והוא קנה אותך, וזה, אתה יודע, זה חלק מהמשחק, אז הכל תפור פה, ואין עם מי להתמודד בכלל, כלומר, אין מול מה.
שטויות במיץ עגבניות, אפשר להעביר ביקורת כל הזמן, ואני שומע אותו בגב שלי כבר שנתיים.
רגע, אתה איש של ישראל ביתנו?
ממש לא, אתם הרי יודעות את זה, זה מצחיק כל הדבר הזה. הוא לא ישב עם שרי אוצר, הוא לא ישב בחדרי חדרים עם שרגע ברוש, עם שרי אוצר למיניהם, וסגר עסקאות, ונתן את ההבראה של העובדים, ונתן את ההצמדה לפנסיה למדד, אני ישבתי בתקופה הכי קשה למדינת ישראל, בתקופת הקורונה, שהיה פה ארבע מערכות בחירות, 3.5 שנים, בלי תקציב, 160 מיליארד שקל גירעון. אני יושב באותם החדרים שהוא ישב, והעובדים לא נתנו כלום. שקל אחד לא ירד מהשכר של העובדים במדינת ישראל, ואני חושב שזה בתקופה הכי מסובכת. אם תשאלי אותי מה ההישג הכי גדול שלי, זה ההישג הכי גדול שלי.
אבל התפשרת, פשרה על פשרה על פשרה.
מה? על מה התפשרתי? על מה? התפשרתי על כלום, להפך.
אז רגע.
האוצר לחץ עליי, כולל כל שרי האוצר, להוריד משכרם של העובדים, לפגוע בתנאי הפנסיה, לפגוע בשכר ובוותק ובהבראה, ואני לא נתתי.
100%. אז בדיוק בעניין הזה, יעל ואני ראיינו את עופר עיני לפני 2.5-3. הנה דברים שהוא אמר לנו,
תשמע
בדיוק ותענה לו.
הממשלה הרוויחה בזה שהקפיאו 5 שנות הסכם שכר במגזר הציבורי, פגעו בשעות הנוספות, וכאילו נתנו הגדלת שכר מינימום. צריך לדעמי לבטל את עסקת החבילה הזו. הם רואים, אומר שר האוצר, יש צמיחה, יש גביית מיסים, בואו יעשו הסכם שכר, יוסיפו תוספות שכר לעובדים, טפלו בגמלאים.
כישלון מוחלט, אומר עופר עיני.
תשקוש מקושקש. בוא, אנחנו צריכים לזכור מתי נחתמה עסקת החבילה. נחתמה באוקטובר 2021, אנחנו לפני האומיקרון. אנחנו בסוף הקורונה עם כל מה שאמרתי קודם, עם ה-160 מיליארד שקל גירעון. אנחנו מתמודדים ואני יש מדינה בקצה ויש משק. ואני החלטתי שאני מקדם את המשק בישראל, ולכן גם עסקת החבילה דיברה רק על דבר אחד, הקפאת שכר לשנת 22. והנה זה פלא, תוך רבעון אחד, כשהעובדים נוסעים בנטל יחד עם הרופאים ויחד עם המורים שצרפנו אלינו, תוך רבעון אחד ישראל חיסתה את כל הגרעון שהיה לה בתקופת הקורונה, כתוצאה מההסכם הזה, כתוצאה ממה שההסתדרות עשתה. הנה ההסתדרות הגדולה, אלה שנוהגים להעביר עליה ביקורת, גרמה למשק של ישראל לטוס קדימה. הצמיחה פה עלתה מעל 8%. אנחנו בתוצאות מצוינות ואנחנו שותפים למהלכים האלה. ובהחלט שהתוצאות הן טובות, ברבעון אחד, וזאת הייתה התוכנית, אז אנחנו לא ניתן למדינה להרוויח או לקבל כספים מעבר למה שהיא תכננה והעובדים יישארו מאחור. ב-2023 בינואר יהיה הסכם מסגרת חדש, הצוותים כבר התחילו לעבוד בתחילת יוני, ויהיה הסכם מסגרת חדש. צריך להבין גם שתוך כדי כל המסע ומתן, העליתי את שכר המינימום ל-6,000 שקל.
אבל הוא עוד לא עלה, שכר מינימום בפועל עוד לא עלה, הוא היה אמור לעלות באפריל, והוא תקוע.
שכר המינימום נתקע בכנסת, כתוצאה מבעיות הכנסת וכתוצאה מפופוליזם של חברי כנסת. שכר המינימום יעלה ואני אעשה בו גם תיקון, והפעימה הראשונה תהיה 5,500 ולא 5,400, כתוצאות העסקיות שיותר טובות. להעביר ביקורת זה הדבר הכי קל בבית קפה.
גם אתה חושב שצריך לעלות ל-7,000?
אני מצידי שיהיה יותר, אבל בוא, כשאני אמרתי 6,000, כמעט הורידו אותי מהכיסא.
כלומר, רגע, אז עופר עיני, רגע, ארנון, עופר עיני הוא פופוליסט?
עופר עיני לא רק פופוליסט, עופר עיני מציג מצגי שווא, תבדקו איתו, אני מוביל הסתדרות קדימה, אני מוביל הסתדרות אחראית, אני מוביל הסתדרות במנהיגות ובאחריות של משק בקצה, וככה אני רואה את זה וככה אני הולך עם זה, ואני חושב שכולם מבינים שזאת הדרך, את התקופות האפלות של פעם לא יחזרו, וזאת הדרך שלי, הבחירות האלה הם קרב על דרך גם.
אתה קורא לתקופה שהייתה אצל עופר עיני.
הוא הייתה פה לפני 20 שנה, שהוא היה.
אז בדיוק, אז אתה קורא לתקופה שהוא היה בתקופה האפלה.
אחרי התקופה שבו ההסתדרות הייתה עם צמיגים ועם מגפונים, ועשתה הרבה רוח והרבה רעש, ואני הולך בכיוונים אחרים, לוקח את העובדים שלי למקומות חדשים, חדשניים, הסכמים חדשים, ושם אני לוקח את ההסתדרות ואת כל ועדי העובדים, ואת כל העובדים המאורגנים במדינת ישראל. אני לוקח את ההסתדרות קדימה.
מערכת הבחירות ביניכם היא מאוד יצרית, ולפחות מהמטה שלו יש האשמות מאוד קשות, שאתה בא בחשבון עם ועדים שתומכים בו, מדיח אנשים מתפקידים בגלל שהם תומכים בו, זה לא ממש דמוקרטי.
ממש, אני לא דחתי אף אחד, אני פועל בהתאם לתקנות של ההסתדרות, הכל בסדר, ותבדקו מה היה בתקופתו, ואת מי הוא הדיח. בואו, אני לא נגעתי באף אחד, ואנשים עובדים, והכל בסדר, ועשו דמוקרטית יותר, מה שאתה היה פעם, בתקופת כל יום הסתדרות קודם לפניי.
עופר עיני מטיל בך גם דופי אישי, בעבר שיתפתם פעולה בצורה מקצועית, אתה מאוכזב מההתנהלות שלו?
אני לא נוטה לא כך להתייחס להתמודדות שלו ולמירות שלו, בואו, אני באמת קם כל בוקר, באמת 30 שנה, אני לא עוסק בהשמצות ורכילויות שלו, אני עושה 30 שנה, אני מצא עם העובדים, מעולם לא אמרתי שהתעייפתי או שמציתי, מעולם לא הלכתי לעסקים, את העשייה שלי אפשר לבדוק בשקיפות מוחלטת, ובית ישפוט הציבור מי מביא תוצאות.
תגיד, אולי, אז אני חושבת שהוא מחפש ג'וב, לפי מה שאתה אומר.
עוד פעם, את מושכת אותי, אני לא יודע מה השיקולים שלו. כולנו מבינים איפה הוא אמר, אני איש עסקים, אז כל אחד שיתמקד במה שהוא היה. אני לא מכיר אנשים שחוסרים אחורה, אני מכיר אנשים שהולכים קדימה. אחורה, לא ראיתי אנשים שהולכים מבחינה מקצועית.
ארנון, מה היעדים שלך הבאים, אם תיבחר? זאת אומרת, מה תדרוש מהממשלה, איזה שיפורים או תיקונים למען העובדים?
אנחנו הולכים כרגע להסכם מסגרת חדש, שיהיה בינואר 23. אני אמשיך לטפל בעובדים החלשים במדינת ישראל, עובדי מערכת הבריאות, שכבר טיפלתי בהם עכשיו, בתוך מסגרת עסקת החבילה, ובעובדי מערכת החינוך שצריך לטפל, ובעובדי החינוך בגיל הרך, יש לנו כמה הסכמים שאני צריך לחתום עליהם צווי הרחבה. סגרנו את העובדים בהבטחה, שזה 100,000 עובדים שיסקו לתוספות שכר מעבר לשכר המינימום. יש לנו עוד כמה הסכמים כאלה שאני צריך לעשות אותם פנאי לטיפול בעובדים ברמות הנמוכות במדינת ישראל. הסכמי שכר, שיפור תדמית ההסתדרות, אנחנו הולכים קדימה בכל הכוח.
מי יושב ראש ההסתדרות ב-24 במאי?
את שואלת באמת? אנחנו עומדים, אני עומד לנצח בגדול, אמרתי את זה בתחילת הקמפיין, אני אומר את זה גם עכשיו, אין בכלל שאלה.
ארנון בר דוד, תודה רבה. תודה רבה,
וערב טוב.
עכשיו נדבר על הסלמונלה בתנובה, כמה זה צריך להדאיג אותנו, איך זה, אם בכלל, אמור להשפיע עלינו. יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור, פרופסור חגי לוין, שלום.
שלום ענת.
אז קודם כל, מה אתה מבין שקורה שם? תסביר את זה להדיוטות.
אני חושב שעוד מוקדם לקבוע, נמצא ממצא חריג של סלמונלה באבקת חלב, זה לא דבר שאנחנו רוצים לראות ולא דבר שקורה כל יום. הדבר הזה דורש חקירה, חשוב להבין האם היה איזשהו פגם בתהליך הייצור או בשמירה על הסטריליות וכדומה, ומה המקור, איזה ליקויים יכולים היו לגרום, האם זה קשור לאירועים אחרים, האם באופן עקיף זה קשור לאירועים בשטראוס. אני חושב שאלה שאלות פתוחות שצריך לחקור ולהגיע לתוצאות, ואז אפשר יהיה לקבוע האם יש או אין סכנה לבריאות הציבור. אני לא הייתי ממהר מיד לבוא ולפני שחקרנו לקבוע שאין סכנה כזאת. צריך גם לראות מה המאפיין המולקולרי. היום יש טביעת אצבע לכל חיידק, אפשר ממש לראות ספציפית איזה חיידק זה, ואז אפשר לראות האם היו מקרי תחלואה בישראל, או בידודים,
משטרה או תמכות אחרים. למה משמשת האבקת חלב הזאת? כלומר, באיזה מוצרים זה מעורבב? ואני שואלת אותך, מפני שכבר עשו איכשהו את הקישור עם שטראוס.
האבקת חלב הזאת היא חומר גלם למוצרים רבים מאוד, ולמעשה נחשף באירוע הזה שיש בעצם מפעל מחלבה אחת בישראל שמייצרת את האבקת חלב, וזה מדהיג כשלעצמו, כי לא היינו רוצים להיות תלויים אך ורק במפעל אחד. אז זה באמת ממוצרי חלבון למיניהם ועד למוצרים רבים.
פרופסור לוין, לאילו מוצרים משמשת אבקת החלב?
אבקת חלב משמשת במגוון מאוד גדול של מוצרים, למשל מוצרי חלב, שוקולדים, חטיפי אנרגיה, כמובן גם לתחליפי חלב לתינוקות ולבעלי חיים, אבקות חלבון למתאמלים ועוד. ולכן צריך להבין היטב מה בעצם קרה כאן, והאם יש סיכון לבריאות הציבור, למרות שלכאורה החימום אמור לפתור אותנו מאימת הסלמונלה, עדיין צריכה להיות בדיקה יסודית כדי להבין האם יש סיכון לבריאות הציבור.
הבנתי, תגיד, מה זה אומר בעצם על התנהלות משרד הבריאות, שאנחנו שומעים בתוך תקופה קצרה מאוד, גם על שטראוס, גם על תנובה, מי יודע מה קורה במפעלי ייצור מזון אחרים?
קודם כל, כשבודקים יותר, אז מוצאים יותר. אז זה שיש פעילות, ואני חייב גם להגיד, גם התקשורת עכשיו מתעניינת יותר, למעשה כל שנה יש אירועים רבים של ריקול, נכון, לא בקנה מידה כזה נרחב כמו עם שטראוס, אבל יש אירועים רבים של ריקול, וכל עוד הם לא מדווחים בתקשורת, אז אנחנו כאילו לא יודעים עליהם, אבל הם קיימים. אבל אני כן חושב שהאירוע הזה חושף לציבור את התופעה שאיגוד רופא בריאות הציבור, ומבקר המדינה התריעו שוב ושוב בשנים האחרונות, הפיקוח על המזון בישראל לוקה בחסר. אנחנו צריכים לשפר את הארגון על הפיקוח על המזון, אנחנו צריכים להגביר את כוח האדם והמשאבים, והאמת היא שאנחנו צריכים בכלל מדיניות לאומית בנושא המזון, כי המזון שאנחנו אוכלים היום בישראל הוא גם לא מספיק בטוח, והוא גם לא מספיק בריא.
זה נשמע כאילו שאנחנו צריכים לחשוש מה אנחנו מכניסים לפה.
תראי, אנחנו צריכים לחשוב על מה שאנחנו מכניסים לפה. ואני חייב להגיד, אני זוכר שבזמנו מנכ״ל משרד הבריאות דאז, בר סימנטוב, אמר לי ולאחרים, מה אתם רוצים שהרבה מוצרים בסופר יסומנו במדבקות אדומות? טוב, אם המוצרים בסופר הם לא בריאים או לא בטוחים, אז יכול להיות שצריך לסמן אותם במדבקות אדומות. אנחנו יודעים שהתזונה הים תיכונית, הבסיסית, של פירות וירקות טריים, של מוצרים, יותר מוצרים מן הטבע, היא התזונה הבריאה יותר.
100%, אבל מדבקות אדומות וירוקות זה היה בהקשר אחר. פה אתה לא תסמן מזון שיש עליו אולי חשש לסלמונלה.
אז לצערי, יש לנו בעיה מאוד קשה בתחום של הביצים, למשל, בישראל. אנחנו יודעים ואנחנו מתריעים בפני הדבר הזה, כן? שהתנאי הגידול של התרנגולות בעלולים בישראל הם בלתי סבירים בעליל, והנגיעות של סלמונלה בביצים היא גבוהה מאוד.
נכון.
וזה, אלה הן בעיות שלא מטופלות.
ותגיד, אומר, רגע, ואם, לא, אז אני פותחת סוגריים, כי היום רוצים לפתוח את השוק ליבוא ביצים. והלולנים אומרים, מה אתם יודעים מה יהיה? אם פה יש סלמונלה, אז בביצים שעוברות מכל מיני מדינות, יהיה סלמונלה פי כמה וכמה.
בסדר, זה מעניין להגיד, אבל המציאות הנוכחית היא שפה אנחנו יודעים שיהיה סלמונלה, ובמדינות אחרות אנחנו יודעים שיש פחות סלמונלה. כן? זאת המציאות הנוכחית. המערכת היא מורכבת, וזה לא שיש פתרונות קסם, אבל אני חושב, הטענה היא כאילו ניתן לחתול לשמור על השמנת, כאילו החברות, האחריות היא שלהן, והן נדאגו לבריאות הציבור, הטענה הזאת הוכחה שוב ושוב כלא נכונה. הכשלים שכאן חברת שטראוס, שבאמת הם מסמרי שיער,
כן.
לא היה להם מנהל לתחום בטיחות המזון משך חצי שנה, זה בלתי נתפס, הייתה התראה. של ספק שלהם, שהוא התריע, שהוא מזהה נוכחות של חיידקים מסוכנים, והם לא עשו עם זה כלום. הדברים האלה הם מאוד מטרידים. אני חושב שכן, הם מצריכים אותנו לא ברמת השין גימל, אלא ברמה הלאומית. האם אנחנו צריכים רשות מזון לאומית שיש לה את כל הסמכויות כדי להסתכל על המזון מכלל ההיבטים שלו, כי היום זה מפוצל, הסמכויות מפוצלות בין גורמים שונים, כך שגם היצרנים נפגעים, כי קשה להם לדעת מול מי לעבוד. ואנחנו צריכים להסתכל על בריאות הציבור בצורה יותר רחבה, גם אגב על הביטחון התזונתי, כי אם כן, בסוף ברור. המחיר לישראלי של פירות ורקות הוא מאוד מאוד גבוה, בעוד המחיר של הממתקים הוא מאוד זול, אז הילדים שלנו אוכלים הרבה יותר ממתקים והרבה פחות פירות ורקות.
אתה קונה לילדים שלך עכשיו ממתקים, אולי מתוצרת אחרת?
אני באמת משתדל לצמצם. אני חושב שיש פה הזדמנות לכולנו לצמצם את הצריכה המופרזת שלנו בלי צל של ספק.
נכון,
ההתמכרות המוגזמת שלנו.
ללא ספק, אולי מתוך שלא לשמה בא לשמה. טוב, עכשיו, אגב, פנינו למשרד הבריאות לתגובה, לראיון, לא רצו לדבר איתנו, וחבל, כי אנחנו פונים מדי פעם והיה חשוב לשמוע את הקול שלהם. עכשיו, לפני שנסיים, פרופסור חגי לוין, משהו על הקורונה, איזשהו משפט, זה כאילו, אתה יודע, מתעתעים את זה מתחת לשטיח, מקדם ההדבקה חצה שוב את המספר אחת, יש 2,000 מאומתים ביום, אין מסכות בסופרים, אולי קצת באוטובוסים, כמה זה צריך להדיג אותנו?
אותי זה מדיג, מחר אנחנו נקיים את הכנס השנתי בבריאות הציבור, ונקיים פאנל מיוחד בכנס שבהסכם במכללת אשקלון, פאנל מיוחד על חוסן הלאומי בתחום של בריאות, סביבה, חברה, כלכלה, לאחר הקורונה. אני חושב שאנחנו צריכים לתחקר ולהפיק לקחים, אבל גם בתוך האירוע עצמו, אני יכול להגיד על קרוב משפחה שלי שחלה השבוע בקורונה, אחרי שהרבה זמן הצלחנו למנוע הדבקה אצלו, והוא מדוקה חיסון, ואני מאוד דואג לו. ואני חושב שכשאנחנו מדברים על המעבר מהשלב הפנדמי למצב שהמחלה נשארת, היא עדיין מסוכנת. אותם תארים שנחשפו בקורונה, שאין אחות בבתי הספר, שהמערך האפידמיולוגי הוא לא מספיק ממוחשב ואין בו מספיק כוח אדם, שיש לנו פערים בתחום של בריאות הציבור, הדברים האלה הם עדיין קיימים, אנחנו לא מוכנים לשינוי האקלים, אנחנו לא מוכנים למצבי חירום אחרים, ואנחנו גם לא מוכנים לטיפול בקורונה, אם היא תחזור ברמת חומרה גבוהה.
כן.
ולכן אני בהחלט חושב שיש סיבה לדאגה, ואני מצפה מהממשלה לעשות הרבה יותר כדי לחזק את התשתית שלנו, ואני גם אומר לציבור, קחו בחשבון שיכול להיות שהקורונה או בעיות בריאות הציבור האחרות יחזרו, ודווקא גם היום צריך להמשיך ולשמור על אותם כללים בסיסיים שמי שחולה נשאר בבית, של מסכות למי שנמצא בסיכון, ו... של חיסונים, כדי להגן על הבריאות שלנו. תראי מה קורה בפוליו. כן. אנחנו לצערנו אנשים שלא מחוסנים לפוליו, לא באים להתחסן, כשיש מחלה שמסוכנת, שמסתובבת לצערנו כרגע בארץ.
ואת נציגי הציבור במשרד הבריאות תוקפים, דוקטור שרון אלרועי פרייס. טוב, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור, פרופסור חגי לוין, תודה רבה.
תודה רבה, ענת, שנהיה בריאים כולנו.
איזה חשבונות בנקים מותר להחזיק בחול ואלו לא? חזרנו עכשיו, נדבר על מבצע ארצי של רשות המיסים, שחושף חשבונות בנק לא מדווחים, שמוחזקים בחוץ לארץ על ידי תושבי ישראל, בהיקף של מעל 85 מיליון שקלים. יש חשבונות שמותר ויש כאלה שאסור, ואנחנו רוצים להבין מה כן ומה לא, ונדבר עם מנהל תחום בכיר גילוי הון לא מדווח ברשות המיסים, יש אגף כזה, ומי שמנהל אותו הוא אמיר דוידוב, אין קשר בינינו אמיר, לא הכרנו, לא מכירים, שלום אמיר.
שלום ענף ושלום למאזינים.
שלום שלום. טוב, אז קודם כל, ספר לי על המבצע הזה, מה עשיתם?
אז ככה, בעיקרון תושבי ישראל חייבים במס ובדיווח על הכנסות שמפיקים מחוץ לישראל, אנחנו מקבלים החל משנת 2017 מידע פיננסי אוטומטי מ-88 מדינות על חשבונות של תושבי ישראל שיש להם חשבונות באותה מדינות. ובאותה פשוט פנינו במסגרת המבצע לאנשים שאמורים על פי החוק לדווח ולא דיווחו.
אז כאילו, איך מגלים את זה? זה בא כי מישהו אמר, מישהו הלשין, משהו כזה, הבנקים שאצלם מנועלים חשבונות האלה, שנגיד אותו אדם שלא דיווח פתח עוד איזשהו חשבון?
בעצם כל העניין הוא שזה לא, זה הפוך מעל שנה, זה בעצם מידע אוטומטי שאנחנו מקבלים ונקבל באופן שיטתי מכל המדינות שאנחנו חתומים איתם על האמנה המולטילטרלית, ובו יש מידע על כל החשבונות של תושבי ישראל באותה מדינות.
במקומות
שמותר... כלומר, המידע הזה מתקבל באופן אוטומטי, ואז אנחנו משווים אותו לדיווחים שלנו.
הבנתי, וזה במדינות שמותר לנהל שם עוד חשבונות בחוץ לארץ, נכון?
כן, אבל אין מניעה על ניהול חשבון בנק בחול.
בדיוק.
פשוט צריך לדווח על פי דין ו...
אוקיי, אז פה אני רוצה להיכנס באמת לעניין של מה מותר ומה אסור, וכמה מותר להחזיק, ואיפה, כי יש למשל מקומות שהם מקלטי מס, שאתה לא צריך לדווח, אתה בכלל לא, אתה נמצא באיזשהו מסלול מקביל שלא נפגש אף פעם.
אז בואו נבהיר את הדברים. קודם כל, אין כיום מניעה לתושב ישראל להחזיק כספים בחשבונות מחוץ לישראל. מצד שני, כל תושב ישראל מחויב לדווח על הכנסות שהופקו בישראל ומחוץ לישראל, בין אם זה הכנסות פיננסיות או הכנסות אקטיביות.
ולא משנה הגובה? סכום?
על הכנסות לא משנה הגובה, אבל מעבר לזה, גם אדם שמחזיק נכס בחול, ששוויו מעל 1,872,000 שח, חייב בהגשת דוח שנתי. עכשיו, את הדיווח על ההכנסות, יש רף מסוים, ברגע שעוברים 337,000 שח הכנסות מחול בשנה, חייבים להגיש דוח שנתי לרשות המיסים, ויש אפשרות למי שמרוויח סכום יותר נמוך ואין לו חשבון בגובה של 1,872,000 שח, להגיש דיווח מקוצר על הכנסות חול.
כשמדובר בבני זוג, זה אותם סכומים או שזה... מכפיל את עצמו?
הוראת החוק חלה אם לך או לבן זוגך יש. כלומר, בוא נניח אם לשני הבני הזוג יש שני מיליון שח, אי אפשר לטעון שכל אחד מחזיק רק מיליון ולצאת מחובת הדיווח.
כלומר,
אבל חשוב
רגע,
להדגיש
לא...
נורא, חשוב כן, נורא כן להדגיש, אמין. שברגע שיש לך הכנסה מחוץ לישראל, אתה חייב בדיווח, אבל לא חייבים להגיש דוח שנתי למס הכנסה, יש אפשרות לדווח באופן מקוון ומקוצר לרשות המיסים.
תגיד, כמה הופתעתם מגובה הסכום?
לא הופתענו. אני חייב להגיד גם שהסכומים הולכים ומצטמצמים, הסכומים הלא מדווחים, כתוצאה מפרסומים שלנו, וכתוצאה מהסדרות שנעשו בשנים האחרונות בישראל, ואנחנו מקווים שנכניס את כולם לרשת המס בתקופה הקרובה.
כן, טוב, רק צריך תמיד להגיד, מי שמשלם מיסים, זה חוסך מאיתנו אחר כך, כמה שמשלמים יותר, אנחנו שמצייתים לחוק, נשלם פחות. אמיר דודוב, מנהל תחום בכיר גילוי הון לא מדווח, ברשות המיסים, תודה רבה אמיר.
תודה לכם.
שלום, שלום. הגענו לבורסה, אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, אהלן אמיר.
שלום ענת.
הנדנדה נמשכת, לא?
כן, אז הנדנדה נמשכת, והיום אנחנו ירוקים, מה שנקרא עליות, עליות שערים במדדים המובילים, תל אביב 125 עולה באחוז, ה-90 עולה באחוז, ה-35 עולה בקצת פחות מאחוז, מדד הנפט קופץ 2.5%, סך הכל, אולי המדד היחידי ככה שפחות היום וטיפה יורד עשירית, זה מדד הבנקים, אחרי שהוא היה ככה יותר טוב אולי בימים הקודמים, שהיו מימים של ירידות, אז הוא ככה
נכון,
מיישר קו.
נכון, וגם הנדלן, שהתחיל גבוה מאוד, מסיים באיזה דשדוש של 0.8.
כן, התחיל כזה. יותר חזק. התחיל יותר חזק, קצת נרגע, אבל עדיין אנחנו מסיים בטריטוריה
חיובית. וזה הסיפור שילווה אותנו עוד הרבה מאוד זמן.
כן, עד שידעו בדיוק האם הולכים, אגב בערב יהיה רמז ראשון, מדד המחירים לצרכן, פה בדיוק, בארץ יתפרסם.
בדיוק, בוא נדבר יבינו, על זה, כי כן. אז יבינו כמה יקר פה.
יבינו ש... יודעים שיקר, אבל השאלה תהיה האם זאת המגמה גם שתהיה קדימה, והאם באמת בארצות הברית למשל 8-9% אינפלציה שכרגע המדדים אומרים, האם זה מה שיהיה, אגב השוק אומר לא, השוק הוריד כבר את הציפיות האינפלציונות ל-4-5%, פה בארץ המדד הזה מאוד מעניין, הערכות הן שהוא יעלה ב-0.8-0.9, זה הערכות שמרבית אלה שמנסים לחזות אותו עומדים, מעניין
שזה
מאוד
לא היה כבר הרבה מאוד זמן.
כן, זה מאוד מאוד גבוה.
ואז התגובות מה היו בהתאם?
אם זה יהיה ככה כמו שחושבים, לא תהיה תגובה משמעותית, כי זה בתוך המחירים. אבל אם זה יהיה יותר גבוה, אנחנו נראה עוד פעם איזשהו... מאוד מאוד יסתכלו קדימה ויגידו, רגע, זאת המגמה שתימשך. המשמעות כרגע שיש אינפלציה, הציפייה היא שהיא לא תהיה כצעקתה, כלומר לא יהיה כל כך גבוה כמו שעכשיו, ובטח ובטח זה פוגש אותנו על רקע של הנתונים המצוינים של כלכלת ישראל והתיקוף של הרייטינג. ה-S&P, חברת הדירוג העולמית, השאירה את הדירוג של ישראל ברמה של AA-, זה דירוג מאוד מאוד גבוה, וזה בשורות מצוינות, על רקע גירעון מאוד קטן וכו וכו, אני זוכר שדיברנו
עליו. אז כאילו, אתה יודע, אמיר, אני מסתכלת על מה שקורה פה, והדיווחים, והכלכלה החזקה וכל זה, והמספרים הבאמת מצוינים, והבורסה שכאילו מתנהלת בעולם מקביל. זה אין היגיון.
את יודעת מה המקביל פה? היא מקדימה פשוט. זה כמו פסקול וסרט. צריך להסתכל, היא מקדימה את הציפיות. בורסה של היום מדברת על אתמול. הבורסה למעשה עכשיו מסתכלת על הקדימה. כלומר, המחירים משקפים את מה שהיה, ומסתכלים קדימה, והציפייה היא בסופו של דבר שישראל יותר חזקה מהבורסות בעולם, לכן גם המדדים, המדדים בישראל הרבה הרבה יותר טובים מתחילת שנה, מהמדדים למשל בארצות הברית. בארצות הברית יש ירידות, הנאסד"ק ירד 25%, ופה אנחנו במינוס 5%. זה פרש עצום. אז אמנם הדולר 3.40 קצת תעלה, ובאמת כיזז את הפער, עדיין אנחנו נראים הרבה יותר טוב, אבל בעולם כל כך תנודתי, גם פה יש תנודות, צריך ידיים מאוד חזקות, מה שנקרא, ולב חזק,
כן.
להחזיק חזק ולא להישבר על האמוציות, אוקיי, זה מאוד חשוב.
לגמרי. טוב, אמיר אייל, תודה רבה אמיר.
תודה ושבוע טוב.
שלום, שלום, סיימנו. איפה הכסף עורכת יעל אילון, מפיקה מעלי בנימין, אבל השידור איתנו איציק אהרון בדיגיטל, ירון זאבי, דוד זבולוני ורעות מתיתיהו ארגון. אני אהיה כאן מחר ב-4.